שלום וברכה וערב טוב. אנחנו לפי זיכרוני הדל נמצאים בתוך ספר בראשית פרק י' א'. פסוק ה', וירד השם. כן, אמרנו שזה ביטוי דרמטי, אם אנחנו מבינים אותו בכל עומקו. כי הרי וירד השם, בכל מקום בתורה שבו זה נאמר, תמיד מדובר על התגלות. עכשיו, ההתגלות לפעמים היא חיובית, לפעמים היא שלילית. תלוי לפי המקבל. אם המקבל ראוי להתגלות, אז היא לברכה. אם הוא לא ראוי להתגלות, היא לקללה. אבל מה שלא יהיה, יש כאן התגלות, וזה מאוד חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא נגלה אל האנושות עוד לפני מעמד הר סיני. כלומר, ישנה התגלות קדומה שהתורה מוסרת לנו שהיא נעשתה בראשית ההיפרדות של האנושות לתרבויות. במילים אחרות, כל אומה קיבלה את התורה שלה. כלומר, כל אומה קיבלה בראשית ההיסטוריה שלה את הנתונים הרוחניים שמסבירים את ההיסטוריה שהיא עתידה לעבור, את הייעוד ההיסטורי שלה, ונגיד לזה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנה. לפי זה יש תורה קדומה של יוון, של מצרים, של בבל, כל אומה ואומה בראשית ההיסטוריה קיבלה את האינפורמציה הנדרשת. אלא שההתגלות הזאת, לא הייתי אומר נשכחה לגמרי, אבל איבדה את משמעותה. יש במסכת בבא קמא ביטוי מאוד מעניין, כתוב עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. אז אחד הפירושים של הגמרא, מה זה ראה ויתר גויים? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ואינם מקיימים, עמד והתיר להם. כלומר, בוטל. אותרה התורה הזאת. כן? זה מפתיע מאוד שחזל, איזו חשיבה נועזת של אפשרות, תודה רבה, של אפשרות של ביטול תורת אלוהים. כן? זה דבר שאנחנו כל הזמן מתווכחים עליו עם הנוצרים ועם המוסלמים, ואנחנו פתאום חזל אומרים את זה, בלי בעיה, ראה ויתר גויים, התיר להם. מיד התלמוד דוחה את זה. אומר, וכי מצאנו חוטא נזכר, מה, אז הם לא רוצים, אז מותר להם, זהו, גמרנו ככה. אלא שאינם מקבלים שכר כמצווה ועושה. אלא כמי שאינו מצווה ועושה, וזה ידוע שזה מדרגה פחות גבוהה, לא להיות מצווה. מדוע לא להיות מצווה זה מדרגה פחות גבוהה? בגלל שההתנהגות ממשיכה להיות מחייבת, אבל לא בתור תנאי לקשר עם האלוהים, וזה נורא חבל. כלומר, האדם, במקום להיות קשור לאלוהים במצוותיו, קשור למוסר. והמוסר זה שלמות אנושית, אבל זה לא מביא לדבקות אלוהית, לפחות לפי התפיסה הזאת של אומות העולם, שהם לא רוצים את המצוות. עכשיו, נשאלת השאלה מבחינה הלכתית, האם הדבר הזה תקף? כן, נשאלת זה במושגים של ההלכה. איך יכול להיות שאדם יכול לעבור ממצב שהוא מחויב במצווה למצב שהוא פטור ממצווה? והתשובה היא שזה קיים בהלכה. זה מה שנקרא, מה? תינוק שנשבע. התינוק שנשבע בין הגויים, אף על פי שבעיקר לידתו הוא מחויב בתורה ובמצוות, אבל הוא פטור. אותו דבר לגבי מי שידע ושכח. אם שכחתי שדבר הוא אסור, אני לא נענש על זה. כשאני עובר את העבירה, אני לא נענש. אז אפשר לומר שהתהליך שמתואר כאן בגמרא של ראה ויתר גויים, זה תהליך השכחה. שהאנושות שכחה את מקורה. מעניין מאוד שאנחנו מוצאים את זה גם בשרידים ארכיאולוגיים של חוקות עתיקות שקדמו לחוקי חמורבי. פעם חשבו שחוקי חמורבי זה החוקים העתיקים ביותר שמצאו, אבל מצאו כתובות עתיקות יותר שמדברות על זה שהחוקים הקדומים בוטלו. כן, יש ביטוי כזה. עכשיו, מה זה אומר? אפשר לדעת, אבל יכול להיות שהכוונה דווקא לעניין הזה, המחויבות לשם המצוות בני נוח, שהיא בוטלה באיזשהו שלב, משום שהאנושות הרגישה שזה כבד עליה. נגיד את זה אחרת. איך כתוב בספר תהילים? כל גויים שכחי אלוהים. כלומר, הגויים שכחו. זו תופעה מאוד מיוחדת, איך אפשר לשכוח, אבל שכחו. או השכיחו, מישהו השכיח מהם בכוונה, נמרוד, לפי מה שלמדנו. כן? אז, אבל יש איזו התגלות. עכשיו, שרידים של הדבר הזה נשארו בתת מודע הקולקטיבי של האנושות, בכל המיתולוגיות העתיקות, מדברים על תקופה שבה האלים היו על הארץ. ואז הם מתארים את זה בצבעים הילדותיים שהמיתולוגיה יודעת לצייר. אבל בכל זאת, מה פירוש האמירה, האלים היו על הארץ? אז הם מתכוונים משהו ברצינות, כן? הם לא טיפשים מוחלטים. הקדמונים היו אנשים חכמים לא פחות מאיתנו. אז כשהם אומרים שהאלים היו על הארץ, הם מתכוונים למה שכתוב כאן, וירד השם. כלומר, הייתה תקופה של ההתגלות. מה אתה רוצה? אז רוצים שאלה, אז האבות שלנו, אם הם לא היו מצווים ועושים, מסכנים, פחות מאיתנו, נכון? תשובה, אני רוצה את זה לך תשובה. מתי מצווה ועושה הוא יותר משאינו מצווה ועושה? בעולם שלנו, בעולם שבו יש ציווי. אבל בעולם של האבות לא שייך ציווי, לכן שמה השאינו מצווה כולל את המדרגה של המצווה ועושה, כי יש לה מערה נשמתית כל כך חזקה שהם לא צריכים אפילו מתן תורה.
זה דבר של דבר שני, יש שכתוב דברים קרובי תשובה,
אין? כן. יפה, נכון. כלומר, גויים קרובי תשובה הם. הם יכולים, כן, לעשות תשובה. מחכים. אנחנו רואים, אגב, שהגויים עשו תשובה. במהלך הדורות. למשל, כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתובב, ככה מובא בראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא הסתובב לכל העולם והציע את התורה. כן? הציע את התורה. בני אדום אמרו, לא תרצח, הגזמת, קצת קשה. בני ישמעאל אמרו, מה, לא תנאף, איזה, לא תגנוב, קשה. המון ומואב אמרו, לא תנאף, כל המון ומואב זה בא מניאוב, אז אתה גזמת, כן? לכן לא רצו. אבל במהלך ההיסטוריה אנחנו רואים שהם חזרו בתשובה מזה. הרי הבני אדום קיבלו את הנצרות. ומהי הנצרות? מהי המצווה של הנצרות? האהבה. כן? כלומר זה, כשהם רצו לחזור בתשובה מן הרציחה. ובני ישמעאל קיבלו על עצמם את האסלאם, חזרו בתשובה מן הגזל.
כן?
כן, ברור. אז מה שאני רוצה לומר, זה שיש פוטנציאל שאצל האומות, שהדבר הזה, כן, גם בספר בראשית, בני האלוהים אשר באו את בנות האדם.
כן, אבל זה לא...
כן, אבל יש לי הצעה. אני גם רוצה ללמד מה שכתוב כאן. בסדר? לא, זה לא בשבילי, אבל זה פשוט בשביל הטקסט. הטקסט פשוט זועק שהוא רוצה להיות מועבר. מה? האם המון ומואב חזרו בתשובה? לא יודע מי הם המון ומואב, אבל יכול להיות, כן. טוב. אז אם כן, ויאמר, אז וירד השם. יש פה אם כן התגלות, וכפי שאמרנו בסוף השיעור הקודם, ההתגלות גורמת להעצמת המחלוקת. כן? הרי דיברנו על זה שבציור העממי אנשים חושבים מה זה התגלות אלוהים, זה כמו רעידת אדמה בסולם ריכטר בגובה 33, כן? 33, אבל מצד האמת, ואז יוצא שאם באמת זה כך, יוצא שההתגלות האלוהית מכניעה את האדם ומבטלת אותו כאבקדק מול ההתגלות. אבל חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין. על הפסוק, כל השם בכוח. יש פסוק כזה, נכון? בספר תהילים, פרק כ"ט. כל השם בכוח. אז אדם חושב כל השם בכוח, כשאתה עומד מול כל השם, אתה נופל על הרצפה. חז"ל אמרו, כל השם בכוח, לפי כוחו של כל אחד ואחד. בדיוק הפוך. בכוח של מי? הרי אצלו כוח, שלא שאתה לדבר על כוח אצלו. הרי הוא אינסוף. אז מה, איפה יהיה כוח? אלא ההתאמה לזהות האישית. זה דבר השם. כל השם בכוח של כל אחד. וזה הכוח. יוצא לפי זה שכאשר זוכים להתגלות וירד השם, יש העצמה של הרגשת האני. ואז יוצא שהאני שלי שונה כל כך מן האני שלך, שאני מיד במחלוקת. וזה מה שכתוב, שהירידה הזאת גרמה למחלוקת. זה מה שכתוב בפסוק ז', הווה נרדה ונבלשם שפתם. הירידה עצמה גרמה לבלבול. אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל. כן, הסברנו פעם שעברה שהביטוי על כן, בניגוד למקובל בעברית של ימינו, על כן אין פירושו בגלל זה קראו לה בבל. אלא להפך. על כן קרא שמה בבל, זה בא לומר, זה הצדקה רטרואקטיבית לשם שניתן מסיבה אחרת. כן? על כן שם העיר באר שבע. כי שם נשבעו שניהם. כבר קראו לזה באר שבע מקודם. כן? או משל, משהו דומה, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. וכי בגלל זה קראו לו יעקב שהוא נולד. כן? אלא, קראו לו יעקב כי ידו אוחזת בעקב עשיו, לא בגלל שויעקבני זה פעמיים. אלא שעשיו עושה דרשה רטרואקטיבית. לכן גם העיר בבל, השם, הסיבה האמיתית, שבגללה קראו לבבל בבל, זה באקדית, כן? באקדית בב אילו, זה שער האלים, שער השמיים. כן? והתורה עושה דרש. בבל, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל. בסדר? ויש סניף של בנק לאומי בבבל. למה הנביא קורא לה ששח? זאת אומרת שאתה חושש, אנחנו עכשיו לומדים ירמיהו. קשור זה כן, אבל אם זה, אתה יודע שאנחנו לא לומדים דברים קשורים. אנחנו רק לומדים את עצם הדברים. אם אתה אומר לי נושא קשור, אני מוכרח, על מנת להרוויח זמן, שלא נדון בזה. בסדר? טוב. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. אגב, אנחנו יכולים גם לראות איזה מין התרמה, אנטיציפציה של... של התלמוד הבבלי. תלמוד הבבלי, שם בלל, השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצה מפני כל הארץ. טוב, אז יש פה בעיה. אמרנו שהניסיון של דור הפלגה היה ליצור אנושות אחידה. זה נורא. מה זה? מאיפה זה בא? זה מעניין. אני אביא מואזין הפעם בא. טוב. אם כן, יש פה בעיה. מצד אחד, הניסיון הבבלי הוא לעשות אנושות אחידה. אנושות אחידה זה סוג של רציחה. זה רציחת הייחוד. ולכן שאמר נכנסו לעולם היום שבו בוטלה הזהות האנושית, המשמעות של היחיד. מצד שני, מה שנעשה בעקבות הפלגה זה ההתפצלות של הזהות האנושית. ברגע שיש פיצול של הזהות האנושית, אז חוזרת המלחמה. כן? נלחמים זה בזה. מלאה הארץ חמאס, בגלל זה היה המבול. אז או שיש פירוד המביא מחלוקת, או אחידות המביאה למחיקת הזהות. אז שתי הפתרונות, כלומר שני המצבים, גרועים המה. על רקע זה, מופיעה השושלת של אברהם אבינו. כלומר, אם אנחנו מבינים היטב את המסר של התורה, אברהם אבינו בא לתת פתרון לבעיה הזאת. כן, אברהם אבינו בא לתת פתרון לשאלת הפיצול והאחידות. אז מה יהיה הפתרון? הפתרון יהיה האחדות. האחדות זה ריבוי של זהויות שיש להם מוקד משותף, שאליו כולם מתייחסים. נכון, אם יש 70 אומות, וכל אומה ואומה יש לה ייחוד, צריכה לקום אומה 71, שתהווה כמין מוקד התייחסות של כל השבעים. כך שמצד אחד יהיה גורם מאחד, ומצד שני ישמר הייחוד של כל אחד. כן? זה בעצם מה שנאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כשנגיע לפסוקים האלה בפרק י' ב', נדבר על זה בהרחבה, בעזרת השם יתברך, אמן. כן, נו.
זאת אומרת שאברהם לא ממשיך את העבריות ואת השם, זה משהו חדש.
למה? אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו עוד לא יודעים מהו בית היוצר של המחשבה של אברהם אבינו. כלומר, מה גרם לאברהם להיות אברהם? זה אנחנו עוד מעט נלמד. בשביל זה יש ההמשך של פרק י' א', מפסוק י' עד פסוק למד ב'. כן. כלומר, נמרוד סבור שכדי להציל את האנושות צריך למחוק שם שמיים. אברהם סבור שכדי להציל את האנושות צריך לקרוא בשם שמיים. לכן הוא מורד במורד. בסדר? לכן האויב שלו זה נמרוד. דווקא מתוך שותפות בדאגתם לטובת האנושות. בסדר? כן. בדיוק. כיוון שלא כולם שמעו, אני חוזר על שאלתך. האם אני אומר שהופעתו של עם ישראל זה תגובה לדור הפלגה? התשובה הייתה, בדיוק. כן, זה נכון. עכשיו זה מסביר לנו דבר שצד דיברנו עליו כשלמדנו את פרק י' א', התחלנו את פרק י' א', אלא היית כשהתחלנו את פרק י' א'. כן. נראינו על זה שאנחנו רואים שעם ישראל, את ההיסטוריה שלו הוא בילה בחלק המערבי של העולם ולא בחלק המזרחי. החלק המערבי הוא אותו חלק שהשתתף במרידה של דור הפלגה, כדור מגדל בבל, שאמרו נעשה לנו שם, וזה היה בנוסעם מקדם. ואילו החלק המזרחי לא השתתף בחטא הזה, נשאר רק עם חטא דור אנוש, חטא השכחה. כן, לא חטא המרידה, אלא חטא השכחה. ולכן במשך כ-4,000 שנה, מאז אברהם אבינו ועד היום, עשינו סיבוב ארוך, הסתובבנו בכל מוקדי התרבות של החלק המערבי של העולם. אני כולל בזה את האסלאם. בסדר? סיימנו את העבודה, חזרנו לכאן, הקמנו את מדינת ישראל. כלומר, מבחינת המשימה, המשך המשימה של תיקון העולם המערבי, זה נעשה מציון. בסדר? לעומת זה, החלק המזרחי אנחנו מתחילים עכשיו. ולכן אנחנו שולחים מדי פעם את הצעירים שלנו, להוות סנוניות של המהלך הזה. כן? גומרים את הסיירת, ולפני הסמסטר יש איזה זמן שבו אפשר לבקר בתאילנד. הזמן הזה הוא הזמן של השליחות המיוחדת של נשמות ישראל שהולכות להעלות שמה ניצוצות. ומכיוון שלפי הקבלה קליפה קודמת לפרי, אז קודם כל נופלים לשם הניצוצות. אבל יש לנו הסכמים סודיים, בין מכון מאיר לבין המנזרים בתאילנד, עושים מחלפות. בסדר? יש מנהרות. כן, של אבא. בסדר. כן, בבקשה. התכונות של האומה 71 היא שאין לה תכונות. זה בדיוק העניין. כלומר, אם אתה היית צריך לייצג כל אומה בצבע כלשהו, אז הצבע של עם ישראל היה השקוף. שקוף, או אם אתה רוצה תערובת של כל הצבעים. ידוע שאם אתה מערבב את כל הצבעים, סובב את זה מהר, נהיה לבן. נכון? וזה, אפשר לומר, אם אתה תיקח את האינטגרל של כל הבדיחות על צוללות, דהיינו, בצוללת אחת נמצאים אמריקאי, רוסי וצרפתי. מכיר את הבדיחות האלה? לא, לפעמים זה סיני ונורווגי וסנגלי. כן? וכו'. אתה לוקח את כל הבדיחות כולן, כל המרכיבים, מערבב. יוצא לך יהודי. בסדר? עכשיו זה, אני צריך להסביר את זה. כשנגיע לפרק י' ב', אני צריך להרחיב את זה. לפני כן אני צריך להסביר כמה דברים על המשפחה של אברהם אבינו, וזה בעצם מה שהתורה עושה כאן החל עם פסוק י'. מה אתה רוצה?
מה ההבדל בין מה שאברהם רוצה לעשות, לקרוא בשם השם, לבין ההתגלות שדיברנו עליה? זאת אומרת, השם יורד על הארץ, כאילו השם יורד לדבבל, יורד לארץ, אבל השם חווים התגלות. אז מה יש
עונה במה שאברהם יעשה מאשר המצב הזה של ההתגלות? זאת אומרת,
לקרוא בשם השם
לעומת וירד
השם.
מה ההבדל בין לקרוא בשם השם לבין וירד השם? אין הבדל מהותי. רק שהתוצאה היא חיובית אצל אברהם. כן. כן, אז לא, אשר לא ישמעו, באופן שלא ישמעו, איש את שפת רעהו. איש ורעהו למדנו, ואמרו איש אל רעהו, רש"י אמר לנו, אומה לאומה. טוב, פסוק י', מה אתה רוצה? והמסל זהה? אם תרצה, תגיד כך. טוב. אלה תולדות שם. שם בן 100 שנה. ביולד. כלומר, מהו הגיל שבו יולדים, מולידים, במשפחה השמית? גיל 100. גיל 100 זה הגיל האידיאלי להביא ילדים לעולם, כי זה הזמן שבו האדם ממש אחראי. כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, איך אני אביא ילדים לעולם? זה חוסר אחריות. אני עוד לא בניתי את עצמי, איך אני אבנה אחרים וכו' וכו'. כן, טענות ידועה. עכשיו, יש גרעין של אמת בטענה הזאת. באמת, היה ראוי שאתה תמתין עד שתסיים את רכישת כל הניסיון הנדרש, ואז זה ברור שכשאתה מוליד במצב כזה, הילד יצא מצוין. ולכן, באמת הגיל האולטימטיבי זה 100, כמו שאמרו רבותינו במסרת אבות. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה וכו' וכו'. עד שמגיעים לבין 100. בין 100 הרי הוא כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. זאת אומרת, הוא גמר את כל מה שיש להשיג מן העולם. אז זה הזמן בשבילו להביא ילד לעולם. זה המצב האידיאלי. ולכן גם הבר מצווה במקדם היה בגיל 100, כפי שרשי כותב בסוף פרשת בראשית. עכשיו, יוצא ששם מתאר את הדגם האידיאלי של ההולדה. שם בן 100 שנה ויולד את הרפחשד, שנתיים אחר המבול. עכשיו, אחר כך זה יורד, אבל זה חוזר. יש עוד מישהו מהמשפחה שמוליד בגיל 100, אברהם. מה? גם הרן, בגיל 100, הרן מת הרבה לפני.
הם ידעו באותו זמן, שרה
ו... מלכה. אז מלכה זה לא אשתו של הרן, אדוני. אשתו של נחור. אז תגיד נחור. נחור. טוב. עכשיו, אבל בעצם אברהם הוא ההצלחה של השמיות. כן? ראו. ויהי שם, ויהי שם אחרי הולידו את הרפחשד 500 שנה, ויולד בנים ובנות, והרפחשד חי 530 שנה ויולד את שלח, ויחי הרפחשד אחרי הולידו את שלח 3 שנים ו-400 שנה ויולד בנים ובנות, ושלח חי 30 שנה ויולד את עבר, ויחי שלח אחרי הולידו את עבר 3 שנים ו-400 שנה ויולד בנים ובנות, ויחי עבר 430 שנה ויולד את פלג, ויחי העבר אחרי הולידו את פלג 30 שנה. עכשיו שימו לב, על העבר אמרנו שנביא היה, והוא מבטא, כלומר בזה הוא השורש של סגולת ישראל, הרי הסגולה הישראלית זה הנבואה. אני חוזר על דברים שלמדנו בשיעורים הקודמים. הבן שלו נקרא פלג, מי קרא לו פלג? אביו, העבר, על שם הפלגה. כלומר, הנבואה של המשפחה של העבר היא נבואה העוסקת בשאלת ההתפלגות של בני האדם. כלומר, למה דואג העבר? לאיחוד. כלומר, זאת משפחה שלקחה על עצמה כמשימה להביא את האנושות המפולגת לאחדות. עכשיו, איך עושים את זה? יכולות להיות בזה שיטות שונות, ואנחנו נראה שיש מספר שיטות בתוך המשפחה של בני העבר שיתחרו ביניהן מהי הדרך הנכונה. על השאלה מהי הדרך הנכונה. בסדר? זה חלק גדול מפרשיות ספר בראשית עוסקות בשאלה הזאת. איך להוציא אל הפועל את מחשבתו של העבר. אז אני בינתיים רק פותח את הסוגיה. ויחי פלג 30 שנה ויולד את רעו. מה זה מין שם זה? מה זה רעו? מה? נשון רע. זה בדיוק מה שרוצים במשפחה. רוצים רעות. נכון? ויחי פלג אחרי הולידו את רעו 9 שנים ו-200 שנה ולבנים ובנות, ויחי רעו 230 שנה ויולד את סירוג. מה זה סירוג? זה עוד יותר חיבור מהרעות. כן? מסורג, מחובר. כן? כל הבנים של סירוג היו סרוגים. ויחיר ירו אחרי הולידו את סירוג 7 שנים ו-200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחיר סירוג 30 שנה ויולד את נוח. סליחה, נחור. כלומר, מתחילים להרגיש במשפחה שאפשר אולי לחזור למצב הקדום, נחור. ויחיר סירוג אחרי הולידו את נחור 200 שנה ויולד בנים ובנות. מה? לא הבנתי. בשביל נוח. נוח, שמעת על נוח? אבי, אבי המשפחה? מה זה בברש? זה סיומת. כן, ויחי נחור תשע, מה? סיומת, כן? זה כמו קין קינן. נוח נחור, תוהו תהום. כן? ויחי נחור 29 שנה ויולדת תרח. ויחי נחור אחרי הולידו תרח 19 שנה ומת שנה וילד בנים ובנות. עכשיו, כל האנשים האלה, כן, אתם רואים שיש פה הרבה מאוד מבני העבר, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות. מדובר על 7 דורות בערך. 7 דורות שבנים ובנות זה דורות ארוכים. אם כן, יש פה אלפים, רבבות של אנשים, זאת אומה. האומה הזאת, איך נקרא לה, של בני העבר? עברים. כלומר, יש לנו עם עברי, קדום, שהתורה מוסרת לנו עליו כמה שמות. מה עשה העם הזה? לא כל כך ברור. דיברנו בשיעורים הקודמים על נתונים שאנחנו יודעים דווקא מן הארכיאולוגיה עליהם. נכון דיברנו על זה? מה? כן, מצאנו, בכתבי תל אל אמרנה נמצאו עדויות על עם קדום בשם חבירו. חבירו, עבירו, יושבים שזה העברים הקדומים. ויש כמה דברים מעניינים שעולים מהכתבים העתיקים האלה. אחד הדברים, למשל, רואים שהם היו מפוזרים בארצות שונות. מעניין, עם מפוזר בארצות שונות, שעסקו הרבה במסחר, וגם עמדו בעמדות מפתח במדינות השונות. דבר נוסף, הם חיו בקהילות קהילות. עכשיו, מה שמעניין, יש תלונות, מלכי כנען מתלוננים עליהם. גם מלכי מצרים, אבל גם מלכי כנען מתלוננים עליהם. אחת התלונות, מאוד מעניין, כשהעבד בורח אליהם, הם לא מסגירים אותו. זה משפט מפורש של התורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך עמים אדוניו. כלומר, אנחנו רואים שהעמים האלה, אותו העם העברי הקדמון, יש אצלו מהסממנים של מה שעתיד להיות עם ישראל. יש כנראה לקשור אותם לתרבות של מרי העתיקה, אבל לאחרונה מצאו בחפירות ארכיאולוגיות בצפון סוריה, ליד העיר חלב, עיר קדומה בשם אבלה. בעיר הזאת מצאו כמו 30,000 כתובות בכתבי יתדות, כך שיש לנו מידע עצום, ארכיון אדיר של מידע על התקופה הקדומה. הסורים אסרו את המשך החפירות. כן? מעניין מאוד. אבל למרות שאסרו את המשך החפירות, החומר שנתגלה שם הוא עצום. א', התברר שהמלך של העיר, שמו היה עבר. בכל זאת. דבר נוסף, התברר שהשפה שדיברו שם דומה מאוד לעברית. זאת השפה השמית היחידה שמצאו בה את התופעה שיש בעברית של וו ההיפוך. דבר נוסף, שם מצאו שמות של אלים. כן? הם עבדו אלילים. יש להם שני אלים עיקריים, אחד שקוראים לו יח, והשני שקוראים לו אל. בכל זאת. דבר נוסף, נמצאו שם שמות כמו אברהם, ישמעאל ויעקובל. כלומר, זה שמות עתיקים של העברים האלה. דבר נוסף, מצאו דבר שמאוד ירגיז את הארכיאולוגים. מצאו, הרי הארכיאולוגים תמיד טענו שהערים סדום, עמורה, אדמה וצבויים, הם ערים דמיוניות של המחבר המקראי, שהמציא אותם כדי להסביר את השממה של אזור סדום, כן? ים המלח. איך אפשר להסביר כזה מקום? זה בטח, זה מכת אלוהים על ערים פושעות, ואז המציאו את השמות האלה. אבל מה נעשה שבעיר אבלה מצאו כתובות על קשרי מסחר עם סדום, עמורה, אדמה וצבויים כערים קיימות המקיימות קשרי מסחר עם אבלה. אז זה גם אולי אומר שהתורה, לפחות התורה עכשיו היא אומרת את האמת, כי הרי הארכיאולוגיה מוכיחה. כן, טוב. עכשיו, מה אני רוצה לומר? בכל זאת יש דבר תמוע, כן? לא נשאר זכר מן העם הזה. אנחנו יודעים שהוא היה קיים, אבל לא היה לו המשך בהיסטוריה. אנחנו מוצאים משפחה אחת שהתורה מספרת לנו עליה פרטים, והמשפחה הזאת נמצאת במקום מאוד משונה. כן, אנחנו נראה למשל בפסוק כ"ח, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. אנחנו רואים שהמשפחה הזאת נמצאת לא במקום הטבעי שלה. היא נמצאת באור כסדים. אור כסדים, איפה שלא נגיד, איפה שלא נגיד שזה נמצא, זה ברור שזה של הכסדים. אם זה של הכסדים, זה לא של העברים. אז איך קוראים למשפחה שנמצאת לא במקום שלה? גרים הם בגלות. כלומר, הסיפור הראשון שיש לנו על הגרעין של האומה הישראלית, הוא סיפור של גלות ויציאה ממנה. ככה זה מתחיל. עכשיו מעניין, מה הייתה ארצם המקורית של העברים? זו שאלה, לא? מאיפה הם היו? אני אגיד לכם איפה הם היו. הם היו מארץ העברים. הם היו מארץ העברים, הגיוני? נכון? מאיפה הנורווגים? מארץ הנורווגים, נכון? אז מאיפה העברים? מארץ העברים, כן? זה, יש אני להיות פשוט. ככה, מה אני להבין? אני לומר. כן? עכשיו, אני שואל רק, איפה ארץ העברים? פרק מם, פסוק ט"ו. נא להסתכל, בבקשה. נא לשמור על הדף, בכל זאת, לעשות מאמץ פיזי קשה ביותר, לדפדף עד פרק מם, פסוק ט"ו. פרק מם, של ספר בראשית, כן? לא להיסחף עד יהושע. פרק מם, חושב זה שאין פרק מם ביהושע. פרק מם, פסוק ט"ו. כי גונבתי מארץ העברים. מי אמר למה ובקשר למה? יוסף אומר את זה לשר המשקים. עכשיו צריך להבין את הסיטואציה. יש אדם שנמצא בכלא, והוא צריך שמישהו יעשה בשבילו טובה, יכול להיות שזאת הטובה היחידה שתזדמן לו בחיים, לצאת מן הבור הזה. עכשיו, הוא מדבר עם אדם נכבד, כן? אדם שהיה שר אצל פרעה. הוא צריך לדבר איתו בשפה שהוא מבין, בלי חידות. הוא אומר לו, גונבתי מארץ העברים. סימן שהשר המצרי הזה יודע מה זה ארץ העברים. ומה היא ארץ העברים? ודאי לא על שם משפחת יעקב, שהייתה משפחה קטנה, בלתי ידועה, הוא מדבר. אלא הוא מדבר על ארץ שהייתה ידועה מקדמת דנא כארצם של העברים, וזה ארץ כנען. יוצא לפי זה שהכנענים באמת באו אחר כך. למה ארץ כנען? למה קוראים לארץ הזאת פלסטינה עכשיו, תגיד לי? נכון? יש כנראה סיבות. זאת אומרת שבאיזשהו שלב הכנענים באו, זה מה שכתוב והכנעני, אז בארץ. אז, עכשיו, אז הגיע. הרי מלכי צלק מלך שלם יש לו שם עברי. כן? אנחנו רואים שמות עבריים בכל זאת בכנען. אז אם כן, אנחנו רואים שהאומה, שהמשפחה הזאת, בני תרח, נמצאים רחוק מארץ העברים, שהיא ארצם המקורית, דהיינו ארץ כנען, ואנחנו רואים אותם בגלות. עכשיו, איך הם הגיעו לשם? מה גרם להתפרקותה של האומה העברית? התורה לא מוסרת. יש בחז"ל מסורת שכנען היה כובש את הארץ מזרעו של שם. זאת אומרת, אולי בעקבות כיבוש, גלו בני העברים. על כל פנים, המשפחה הזאת שאנחנו מוצאים אותה ברוכזים היא השריד האחרון. יוצא לפי זה שאברהם איננו העברי הראשון, כי אם העברי האחרון. הוא אחרון העברים. ואז האפשרות הפשוטה ביותר באותם הימים זה להתבולל. וכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך אל הארץ אשר אראך וכו', הוא אומר לו לחדש זהות שנעלמה. הוא אומר לו לחדש את העבריות, כאשר העבריות מתחדשת, היא נקראת ישראל. מה?
אבל אם הוא
אנחנו עוד לא הגענו לפסוק הזה. אז מה? אני עושה מה שאני רוצה, המיקרופון אצלי. כן, מה אתה אומר?
כשהתורה מדברת על עבד עברי, האם היא מדברת על כל...
יפה. יוצא לפי זה שכשהתורה דיברה על עבד עברי, יכול להיות שבנגיד, במה שזה הידהד אצל בני ישראל יוצאים ממצרים, הם לא חשבו דווקא על בן ישראל. ההלכה אומרת, עבד עברי זה דווקא יהודי. אבל יכול להיות שבמושגים של אותם הימים, זה כלל כל מי ששייך לבני העבר. נכון. מה? גם לשם לא הגענו, זה נכון. אבל אני קצת דיקטטור, עושה מה בראש שלי. טוב, מה קשה?
למה לחדש את התורה של עבר? למה לחזור לאדם הראשון?
זה שאלה יפה. מה זה לחזור לעבריות? אם כבר תחזור, לאדם הראשון. נכון? אז יכול להיות שזה אחת הטעויות שנעשו במשפחה של אברהם, כן? שהם רצו לחזור לסגנון מיושן. אנחנו נראה, זה קשור לדיון בין אברהם למלכי צדק, והפגישה המוזרה בין יהודה לתמר, כן? וגם המעשה של דינה ושכם. אז אנחנו נשמור את זה בארכיון, בינתיים.
טוב.
כן, כן, נכון, נכון. טוב, יש מה לדבר. אבל חז"ל אמרו, הנביא אומר, הנביא יחזקאל, ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם נאום השם. כן, אולי לא בכדי אברהם אבינו חיפש איפה קבור האדם הראשון, כדי לקבור את שרה. יש איזה סיבה. טוב. בואו נראה פסוק כ"ו. מה אנחנו יודעים על המשפחה הזאת? ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות תרח תרח. עכשיו, אם תסתכלו רגע אחד בפסוק י' שאנחנו קראנו אותו קצת מהר. אלה תולדות שם, שם. אלה תולדות נוח, נוח. מעניין, יש לנו שלושה אנשים בתוך פרשת נוח, שיש להם שם כפול, אבל לא כמו אברהם אברהם או יעקב יעקב. אלא זה סוף משפט, תחילת משפט. כלומר, יש אנשים בעלי שמות כפולים בתורה, אבל יש כמה אופנים להיות בעל שם כפול. יש נוח, שם ותרח, יש להם שם כפול, אבל לא כל כך מורגש שהוא כפול. אלה תולדות נוח נוח, אלה תולדות שם שם, אלה תולדות תרח תרח. אבל הכפילות הזאת היא מורה על איזושהי התאמה בין שם, זאת אומרת, בין נוח לבין נוח, ובין שם לשם, ובין תרח לתרח. זאת אומרת, יש נוח של מעלה, יש נוח של מטה. יש שם של מעלה, שם של מטה. תרח של מעלה, תרח של מטה. מה? אפשר להגיד הנשמה, תגיד, הנשמה והנפש בהתאמה.
האם תרח זה לשון
תרחה? לא, תרח לא משון תרחה, כי תרחה זה בתת. כן. עכשיו, על כל פנים, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. מי הם שלושת האנשים האלה? בינתיים אנחנו עוד לא מבינים. אבל יש שלושה ענפים, כלומר, בתוך השריד הזה של העם העברי, שארית הפלטה, משהו שעדיין חי באיזשהו שארית של זיכרון שהם בני העבר, יש שלוש מגמות. כלומר, לפחות שלושה פוטנציאלים. יש פוטנציאל אברהם, פוטנציאל הרן, פוטנציאל נחור. וימות הרן. אם הוא מת, זה אומר שיש איזו חולשה במשפחה הזאת, למרות שיש לו כבר לוט, יש לו שריד. וימות הרן על פני תרח אביו, זאת אומרת בחיי תרח, בארץ מולדתו באור כסדים. צריך להבין, כשהתורה מוסרת פרטים, היא רוצה שנשים לב לפרטים האלה דווקא. כי אפשר לספר עוד הרבה דברים על הרן. אנחנו אפילו לא יודעים מה היה הצבע של העיניים שלו, זה לא כתוב. כן? אבל אנחנו יודעים שהוא מת בחיי אביו. עכשיו, זה לא סדר העולם. אדם לא צריך למות בחיי אביו, בדרך כלל הסדר של העולם זה שאדם מת ובנו מת אחריו. זאת אומרת שיש פה משהו לא טבעי. חז"ל, שיש להם חוש מאוד מפותח, הם אומרים, אם ככה, זה סימן שקרה איזשהו אסון. והאסון היה שרדפו את העברים בכסדים. אבל מה עשו להם? כתוב באור כסדים. מה זה אור בעברית? זה כבשן. הרדיפה הייתה שהיו מכניסים את העברים לתנורים. ואז שליש מן האומה הלך. אברהם, הרן, נחור. אברהם ונחור נשארו חיים, שליש מן האומה עלה בכבשן. מה? למה לא כל כך שליש? כן, אבל זה הדור הבא. זה הפליטים. זה איך לומר, זה הניצולים. זה הניצולים. כן, מה? הוא ניצול. כן? הוא ניצול. עכשיו, מה? מה? תרח, זה הדור הקודם. אבל הדור המשמעותי זה שחי את ההווה, אפשר לומר, אז שליש הלך. מעניין מאוד. יש איזה מין מצב כזה נורא, שהעברים הקדומים צריכים להתמודד עם זה שרודפים אותם, מכניסים אותם לתנור. בנושא שכנראה קשור לאמונתם. עכשיו מעניין, תרח, אבי המשפחה, במה הוא עוסק? בתורה לא כתוב. חז"ל אמרו, במדרשים, וכנראה זה עלה להם מכמה דברים, שתרח הייתה לו חנות לאידיאולוגיות. הוא היה מוכר אידיאולוגיות על המדפים, והגויים היו באים וקונים. איזה אידיאולוגיה אתה רוצה? אני רוצה משהו כזה, הנה יש לי פה משהו, מוצר חדש עכשיו יצא מהתנור, הנה, אתה רוצה. מה אתה רוצה? אני רוצה אידיאולוגיה אחרת קצת, יש לך משהו? זאת אומרת, הוא יצרן אידיאולוגיות של אומות העולם. באותם הימים לאידיאולוגיות היו קוראים פסלים, או אלים. אבל זה דבר מאוד מעניין. אם הגויים היו קונים אלים מן העברי, מהחנות של העברי, אז אם חושבים שעברי יכול לייצר אלים, אז מי הוא העברי עצמו? אל אלים, סופר אלוה. כלומר, אתם רואים כבר נטייה קדומה באנושות לקחת עברי אחד ולעשות אותו אלוה. מה שלא מונע באותה מידה להכניס אותו לתנור. כי הוא אלוה, אבל הוא מפריע. כן? זה בעיה, הוא המקור של המוסר. כן? הרבה הרבה דברים כמו יכולים להתפתח במהלך ההיסטוריה מהשורשים האלה. מה? נכון. עכשיו, אז אם כן, זה מה שקרה כאן, בארץ מולדתו ברוכזים. ויקח אברהם ונחור להם נשים. מי הנשים? שם אשת אברהם, שרי, ושם אשת נחור, מילכה, בת הרן, אבי מילכה ואבי יסכה. אמרו חז"ל, שרי זו יסכה, יסכה זו שרה. כן? עכשיו, ואז יוצא שמילכה, מילכה ויסכה, דהיינו שרה, הן אחיות, והן הבנות של הרן. כנראה, אפשר להתווכח על זה, יש מהמפרשים שהתווכחו על זה, זה אותו הרן. יוצא לפי זה שנחור ואברהם לוקחים על עצמם לשקם את פליטי השואה. מה עם לוט? לא יודעים מה יהיה איתו. הוא לוטה. הוא לוטה בערפל. יש משהו שמסך עליו, לא יודעים מי הוא. לוט בגימטריה? בטוח? כן. 45, זה נכון. זה הגימטריה של אדם. כלומר, זה מי שעתיד להיות אדם. אם יסירו את הלוט, הוא יהיה אדם. אבל לוט בארמית, מה זה? מקולל. אז או הוא אדם או כללה, צריך להחליט. כן? כלומר, משהו עוד לא מבורר אצלו. הוא מתלווה שם בנסתר, במשפחה. ממנו עתיד לצאת המשיח בסופו של דבר. כן? הוא זה שיגאל את האנושות, דווקא לוט. אבל בינתיים זה עוד רחוק. בינתיים הבנות של הרן נישאות לאברהם ונחור, ואז יוצא שכל אחד רוצה להשתלט על פליטי השואה ולנכס אותם לעצמו. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. למה נהייתה עקרה? אולי בגלל שאברהם שינה את השם שלה מיסקה לשרי? כי כשיסקה, שהכל סכין ביופיה, שוחה ברוח הקודש, אז היא בעצם מושכת את כולם אליה. אם היא מושכת את כולם אליה, היא ממלאת את הייעוד האברהמי. אבל הרי שהוא קורא לה שרי, השרה שלי, הופך את זה לפרטיקולרי, זה שלו, אז זה לא מוליד. אבל יש פה דבר מעניין. אם בעצם הרן מת, לוט ילד קטן, אברהם לא מוליד. אז מי התקווה של המשפחה? נחור. נחור הוא בעצם מייצג את התקווה להצליח את המשפחה העברית. מה אתה רוצה? אנחנו לא יכולים כעת לעסוק בזה. לא, זה חשוב מאוד. אני מסכים איתך. אבל אני לא יכול להתייחס לזה עכשיו. בסדר? אתה מתכוון, מדבר על האמא של אברהם, כן? כן, כן, בסדר, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו. אני אעשה. אולי בהזדמנות, נדבר פעם. טוב, אז יוצא לפי זה שבינתיים נחור הוא העתיד, הוא האולטימטיבי. וזה מאוד משמעותי. פסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו. מה אתה רוצה? ויקח תרח, לא לכל דבר אני אתייחס, תני להתקדם. ויקח תרח את אברהם בנו. בעקבות מה? בעקבות השריפה בעיר כסדים, נכון? אז תרח מבין, אין מה לחפש בו. כן? ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. מישהו חסר פה, אני מרגיש ברשימה. לא עוד כתוב שהוא לקח אותו. יש מישהו שחסר פה ברשימה. כן, נכון. לא נמצא. תמוע מאוד. אני חוזר. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מעיר כסדים ללכת ארצה כנען. למה תרח רוצה להגיע לארץ כנען? רוצה לחזור הביתה. הוא מקים את ההסתדרות הכנענית. זאת אומרת, הוא רואה שבאור כסדים שורפים את העברים, לא כדאי, אומר, חוזרים הביתה. כן, כלומר, הוא בא מתוך יוזמה ציונית, חילונית לחלוטין. זה הראשית, זה בית הגידול של אברהם אבינו, תזכרו את זה. זה מתחיל מיוזמה של יציאה מגלות. ויבוא עד חרן. וישבו שם. מה קרה? למה הוא נעצר? הוא הגיע עד חרן, חרן זה באזור, זה בטורקיה של ימינו. הרן? הרן מת מזמן. הרן מת מזמן. אחרי שהרן מת וראה תרח שאי אפשר להתקיים באורכזים, הוא מחליט שעוזבים וחוזרים הביתה. הוא מגיע לחרן, תקוע שם. כמה זמן? 65 שנה עד מותו. קרה משהו. כנראה מישהו בחרן שכנע את תרח לא להמשיך. בואו נסתכל לרגע אחד בפרק כף דלת פסוק י'. איפה זה אור כסדים? זה באמת שאלה גדולה. יש כמה דעות. הדעה שמקובלת באטלסים, שזה העיר אור שהייתה בדרום בבל, היום בחולות כווית. אבל זה כנראה לא נכון. זה כנראה עיר בצפון עיראק, קרוב לקורדיסטן. אבל לענייננו זה לא כך משנה הרבה. אבל נסתכל לרגע אחד בפרק כף דלת, פסוק י'. כף דלת פסוק י. גמרת לדפדף? נו, הגעת? טוב. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. כלומר, בארם נהריים נמצאת עיר שקוראים לה עיר נחור. מתברר בניסויים של יעקב כשהוא הולך שם אל בית לבן שלמקום הזה קוראים חרן. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. אם כן, מי היה בחרן? נחור. הוא רואה את אביו בדרך לארץ כנען. הוא אומר לו, רגע, אבא, אל תעשה שטויות. אני ביררתי, בכנען יש עכשיו כנענים. אתה תסתבך עכשיו, מלחמות. זה לא מה שזה היה. נכון, בכסדים שורפים את העברים. אני מסכים איתך, אל תחזור לשם. אבל פה בארם, מדברים ארמיקאית, יהיה מאוד נחמד. אנחנו נוכל להקים פה קהילה לתפארת. יהיה פה קהילה קוסמופוליטית, ועל ידי כך אנחנו נקיים את הרעיון הקדום של עבר אבינו. כלומר, כדאי להפוך לארמי. מעניין מאוד, הבנים של נחור, בתואל, הארמי. לבן, הארמי. מה קרה? הרי הם לא ארמים, הם עברים. הארם למדנו שזה בן אחר של שם. זה לא הפחשד. אז זאת אומרת שהייתה החלטה להתמזג מבחינה תרבותית עם אומה אחרת, ארם. ושבארם אנחנו נצליח. עד כדי כך שגם אברהם נקרא אב רם, אמרו חז"ל, אב לארם. זאת אומרת שכולם, כל המשפחה כולה, מסכימה שהעתיד נמצא בארם. ברור? ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך. קרה פה משהו, משהו שנשבר. הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם ואומר, זאת לא הדרך לפעול. הדרך לפעול היא על ידי שאתה תקים אומה חדשה וכו' וכל מה שאנחנו נלמד בשיעור הבא. אבל דבר אחד מאוד מעניין, יוצא שכבר בראשית ההתהוות של הזהות העברית החדשה, אנחנו פוגשים 4 סוגי גורל שונים בתוך המשפחה. ציוני חילוני, תרח, יהודי קוסמופוליטי, נכון. אנחנו רואים, לא, זה לא התבוללות. זה סוג של, זה התבוללות רוחנית, אבל זה לא שהוא ויתר על הזהות שלו. יש קורבן לשואה, הרן, מה? מהרן? לא, לא, הוא פשוט היה מאמין, הוא היה דתי. והדתיות שלו המסופקת הביאה אותו לכבשה, ובסוף אחד, אפשר לקרוא לו במונחים דתי-לאומי כזה, כן? זאת אומרת, הייתי אומר אוניברסליסט, זאת אומרת שכל 4 הסוגים של זהויות האלה עומדים בראשית ההתהוות של האומה, ואז אין פלא שמתוך המורכבות הזאת יוצאת אומה מסובכת בהגדרת הזהות שלה. עד כאן להיום.